I had some medical condition that emerged. If somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
I have stage four, so my cancer came back.
Been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome.
Colorectal cancer is the number two cancer killer.
מנתחים את זה עם המומחים של הרצליה מדיקל סנטר. שלום דני.
שלום, אלן.
מה העניינים?
מעולה.
אני אגיד לך משהו. אנחנו נמצאים ממש בחודש דצמבר 2024. ממש על סיפה של השנה, סיפה של השנה, אנחנו ממש נוגעים בסוף השנה הזאת שהייתה שנה לא פשוטה. אגב, לא רק לנו, אנחנו נוטים לחשוב שרק לנו, אנחנו פה מרכז העולם, אבל לא, בהרבה מקומות בעולם היא הייתה שנה לא פשוטה. מכל מיני סיבות. קודם כל, אני רוצה שבפרק הזה אתה גם תדבר איתנו קצת על החזון של בית החולים, אוקיי? ותיקח אותנו רגע ברמת המקרו יותר לסכם את השנה הזאת מהבחינה הרפואית, גם בהיבט שלכם וגם בהיבט של כל המערכת הבריאותית שאנחנו נמצאים בה ויש לה המון היבטים. אחר כך אנחנו נדבר גם קצת על השינויים שקורים בביטוחי בריאות פרטיים ובכל העולם הזה ובזה. אחרי זה נדבר על משהו שאהבת לי את המוח לגביו, שזה קצת מקצועות העתיד. אנחנו הרבה פעמים לא חושבים, כאילו, או ההפך, אנחנו חושבים כמה ChatGPT מייתר מקצועות, אבל אנחנו לא חושבים כמה מקצועות חדשים הוא מייצר. אז נכון. נדבר גם בין היתר על זה, אוקיי? ויש לנו, לא חסר. אז 2024, אם אתה צריך לצייר לי אותה מבחינת מגמות, בתור מנכ״ל בית חולים מרכזי, תכף נדבר גם על החזון שלכם, אבל אם אתה צריך רק לסרטט לי מגמות, מה אתה, איך אתה רואה אותה?
המגמות שמתמודדים איתם זה לא מגמות של שנה אחת או שני או שנה אחרת. זה ציר זמן הרבה יותר ארוך, בטח כשיש שינויים שהם שינויים תרבותיים ושינויים טכנולוגיים. זה לא קורה בשנה אחת. יש לנו נטייה לפעמים לחשוב שמהפכות קורות בלחיצת כפתור ומשהו השתנה. אנחנו פשוט לא רואים את הפרספקטיבה של זמן. בעוד 100 שנה שילמדו עלינו, יגידו, היה שם איזה מהפכה או משהו כזה. לא ידעו אם זה לקח שנה או 5 שנים. אז אנחנו על ציר זמן. ספציפית, אנחנו מדינת ישראל, 2024, היינו בעסוקים בעניינים אחרים, בעניינים של מלחמות וכאלה, אז אני חושב שהמלחמה הזאת, אנחנו עוד נרגיש אותה בהמשך, ויש לה רלוונטיות גם לגבי ציר הזמן, כפי שהוא תוכנן. זאת אומרת, השנה תוכננה איזושהי רפורמה שנכנסה לתוקף בראשון ליוני, אבל היא תוכננה לפני המלחמה. אני תוהה אם היינו כבר אחרי המלחמה, האם היו יוזמים את אותה רפורמה, או שזה פשוט היה לטייס האוטומטי וכבר קרה, וזה הרפורמה בביטוחים.
תכף נדבר על הרגע על הרפורמה הביטוחים, על הרפורמה בביטוחים. אבל אם אני צריך רגע להסתכל, אתה אומר נכון, בצדק, אני בן אדם שטחי בסוף, דני, אני מגיש פודקאסטים, אני צריך להנגיש את הדבר לציבור, אז אני מדבר איתך בשנים, סיכום שנה וזה, אבל אתם לא בסיכום שנה, בסוף זה הכל מגמות
נכון.
כזה ארוכות, אוקיי? אז המגמה הראשונה היא באמת טכנולוגיה, לצורך העניין. אמרת לי משהו בשיחתנו המוקדמת שנשאר איתי, אוקיי? למה? כי אני, יש לי תפיסת עולם מסוימת. אמרת, מסגרת את זה נורא יפה. אמרת, זה לא הממשלה לא רוצה, הרי כל ממשלה רוצה לתת לכולם הכל.
נכון.
אוקיי? זה יש פער בין ההתקדמות המטאורית, הטכנולוגית והשירותים הטכנולוגיים שאפשר לספק לאנשים, לעומת היכולת לממן אותם.
נכון.
אוקיי? אז אם אתה צריך להגיד לי מה, איפה ההתקדמות הטכנולוגית הזאת, היא פוגשת אותך היום כמנכ״ל בית חולים, מאוד טכנולוגי, מאוד מתקדם, מאוד, לא צריך, אנחנו לא עושים פה פרסומת לבית חולים.
כן, אז אנחנו, אני חושב שכל העולם המערבי במיוחד, אבל מדינת ישראל בפרט, אבל זה לא רק אנחנו, בעצם חווים רפואה יותר מודרנית, רפואה יותר טכנולוגית, רפואה שמושתתת על הרבה יותר רופאים ממה שהיא הייתה בעבר, זאת אומרת, לפעמים לאותה מחלה צריך הרבה יותר רופאים ממה שהיינו צריכים קודם, והמשמעות של כל הדברים האלה זה שנדרשים הרבה יותר משאבים, כדי שאנחנו כמטופלים בסוף נזכה לטיפול קצר יותר, מהיר יותר וקל יותר, זאת אומרת, ככל שהטיפול בעצם הוא קל יותר, כנראה שהשקיעו מאמץ גדול יותר בשביל שהוא יהיה קל. כי אפשר היה, פעם היו עושים את זה, פותחים את הבן אדם, את כל הבטן, מלמעלה עד למטה, מנתחים, מסיימים. למנתח אולי זה היה יותר קל, למטופל זה היה מאוד מאוד קשה, הוא היה עם תהליך החלמה מאוד מאוד ארוך. היום אנחנו משתדלים או להיכנס בחתכים מאוד מאוד קטנים, ובאמצעות טלוויזיות, ובאמצעות כל מיני מכשור רפואי מתקדם, מצליחים לבצע ניתוחים גדולים דרך חתכים מאוד מאוד קטנים, ובכך לא לפגוע ברקמות בריאות, לייצר מצב שההחלמה היא הרבה יותר מהירה, חזרה לחיים רגילים, עבודה וכדומה היא הרבה יותר מהירה. אבל הטכנולוגיה שהושקעה בפנים הייתה הרבה יותר גבוהה. בעתיד מדברים כבר אפילו, אם אנחנו היום בעידן של מינימל אינבייזיב סרג'רי, בעתיד אפילו מדברים על נון-אינבייזיב סרג'רי, שזה אומר בכלל בלי חתך. איך תוציא גידול מהגוף בלי חתך, אוקיי? אז באמצעים של הדמיה, כאלה ואחרים, אני יודע איפה החתך, ובאמצעים של אנרגיה, מכשירי אנרגיה, שלצורך העניין זה יכול להיות אולטרסאונד, אני יודע להקרין, או לפגוע בעצם באותו תא שאני חשוד, ובעצם לשרוף אותו, או להקפיא אותו, או דברים כאלה שבעצם הורגים אותו. כך שבעתיד הרחוק יותר, יהיה אפילו non-invasive surgery. כרגע אנחנו עוד לא שם, אבל מדברים על זה כבר.
רגע, אני עושה דיסקליימר. מי שעדיין לא הקשיב לפרק עם דוקטור סרגי וסקו, לצורך העניין, זה פרק מעולה, שקשור לניתוחים בריאטריים אנדוסקופיים, נכון. ללא חיתוך, ומצד שני, באותו פרק, תכף אנחנו נדבר על זה, גם בהקשר של הבית חולים והחזון שלכם, גם עם אילנית מאלר, שהיא גם מתעסקת בניתוחים בריאטריים מסוג אחר לגמרי. כלומר, יש היום כבר מגוון הרבה, הרבה, הרבה יותר רחב, וכל מיני זוויות שהרפואה יודעת להנגיש לנו בצורה די מותאמת.
נכון, אז במקרה של דוקטור וסקו, גסטרואנטרולוג, פעם כשהיו מגלים איזשהו פוליפ או קצת יותר גדול מזה, זה היה עובר מהגסטרואנטרולוג אל הכירורג הכללי, גם היום זה עדיין עובר, עובר לכירורג הכללי ובעצם עובר לטיפול כירורגי או לטיפול אונקולוגי. היום כבר בפעולה הגסטרואנטרולוגית, שזה כניסה לגוף האדם בלי חתך בעצם, כי למעשה אנחנו נכנסים דרך איברים טבעיים, בלי חתך אתה נכנס דרך פי הטבעת במקרה הזה, ואתה בעצם יכול לקרות גידול מבפנים ולא, במקרה הזה זה מבפנים, כי זה מתוך המעי ולא מחוץ המעי, לא מהצד החיצוני שלו, אלא מהצד הפנימי שלו. ובצורה כזאת בעצם אני חוסך לבן אדם את כל הנושא של טראומה ניתוחית. כל הטכנולוגיות האלה, כמו למשל רובוט, שהולך ונכנס יותר ויותר היום לתחום הכירורגיה, הרובוט בעצם הקפיץ מדרגה את הכירורגיה שהייתה קשורה במקומות שהיה קשה להגיע להם בצורה אנדוסקופית. מקומות שהיה קשה להגיע אליהם בצורה אנדוסקופית, שזה שלב אחד מעבר לניתוחים פתוחים, אוקיי? ניתוחים אנדוסקופיים זה אותם ניתוחים שאמרנו הרגע עם החתכים הקטנים, התקשו לבצע את זה במקומות שגוף האדם מגן בעצמו על האיברים, כמו בית חזה וכמו אזור האגן. אזור האגן ואזור בית החזה מוגנים בעצמות, לכן הזוויות שבהם כשאתה נכנס בצורה אנדוסקופית היו מוגבלות בתנועה, בגלל אותה מבנה עצמות, בא הרובוט, ובעצם בגלל שיש לו ארטיקולציה מפרקים עם זוויות שונות מהיד האנושית, זאת אומרת, זה ממש יכול לעשות יוטרן מלא עם המפרק שלו, בעצם אפשר להגיע למקומות הרבה יותר עמוקים והרבה יותר קשים שבאנדוסקופיה אי אפשר היה להגיע. אותם מקומות הם גם מקומות צפופים, עם מצבים, עם כלי דם, עם רקמות בריאות וחולות, ולכן הרובוט גם מאפשר לראות את הכל פי שמונה יותר גדול. הוא מאפשר לרופא בכלל לשבת על קונסולה בכלל, הוא לא צריך להיות רחוץ ולרקון מעל החולה, הוא גם מתעייף הרבה פחות. יש לזה משמעות, אנחנו חושבים שיש לזה משמעות רק לחולה, רק לרופא, אבל יש לזה משמעות גם לחולה. אני רוצה רופא ערני, רופא לא עייף, ולכן הרובוט נכנס, וכל הדברים האלה מאתגרים את המשאבים של המערכת. כלומר, כל הדברים האלה בסופו של דבר זה עוד ועוד ועוד כספים. יש תרופות היום שהן תרופות, מה שנקרא, תרופות מותאמות אישית למטופל, או מותאמות אישית אפילו לגידול של המטופל, פתוגנטיקה, פתולוגיה גנטית. כלומר, כל הדברים האלה בסופו של דבר מקטינים את הסקייל שעליו אתה מחלק את ההשקעה שהיית צריך בשל אותה טכנולוגיה, ולכן זה עולה הרבה יותר. וואנס זה עולה הרבה יותר, עולה השאלה איך המדינה מתמודדת עם זה.
תכף נגיע לביטוחים. עוד לפני זה, אז אמרנו מגמה ראשונה, גלשנו לשיחה מרתקת בעיניים בעניינים היבטים טכנולוגיים, והדבר השני, אני חושב באיזשהו מקום גם יש איזושהי מגמה של הנגשה סלש שקיפות, כלומר, הטכנולוגיה, זה אולי תת נושא אפילו של הטכנולוגיה, אנשים רוצים לדעת יותר. זאת חלק מהסיבה שבגלל אנחנו גם עושים את הפודקאסט הזה, ומציגים את הדברים שהם קצת יותר מאחורי הקלעים של בית חולים, של רופא, של ניתוח, של איך נראה תהליך רפואי. בטח גם לצ'אט GPT יש לזה היבטים, כי אנשים היום הם הרבה יותר... אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש שאתה יותר צריך... כי תראה, אתה מתאר לי פה את ההליך הרפואי, בצורה מאוד...
עברנו אבולוציה עם המטופלים שבאו לרופא.
מאוד, כאילו אתה עברת את ההליך הרפואי בעצמך.
אנחנו עוברים היום לדעתי אבולוציה איך לטפל בחולה. פעם הוא היה מגיע ודיבר עם השכנה, ועם עוד שכנה ושכן ושכנה, והגיע ושאל שאלות את הרופא. אחר כך הגענו לשלב האינטרנט, הוא היה לוחץ בגוגל, היה מקבל 10 או 100 תוצאות, לוחץ על כמה לינקים, ומביא מודפס כל מיני לינקים שהוא מצא. היום אפילו את זה הוא לא צריך. פשוט שואל את ה-Chat GPT, והוא כבר מגיע בלי הלינקים, הוא כבר מגיע מתומצת בדיוק על איך צריך לטפל בו. אז אני חושב שזה מאתגר כמובן את המערכת הרפואית באיך להתמודד ברמת הדיאלוג עם מטופלים, שהמטופלים נהיים הרבה יותר חכמים. מצד שני, עדיין הרשת זה דבר מאוד מסוכן. אנשים שואלים שאלות לפעמים ברשת ומקבלים תשובות שהם כבר חושבים שמחר בבוקר מולכים למות, ובסוף זה כלום ושום דבר. עדיין צריך עין מקצועית טובה ונכונה, וצריך לדעת, וצריך לבדוק את המטופל. וחלק מיומנויות, אני חושב היום, של מערכת בריאות, של רופאים במערכת בריאות, של אחיות, של נותני שירות במערכת הבריאות, זה איך אתה מנגיש את המידע, איך אתה מתמודד עם הדברים האלה, זה חלק מהדברים החדשים שאנחנו, שהם לא חדשים, כי הם בעצם כל הזמן משתנים, אבל הם כל הזמן מאתגרים אותנו מחדש. אני חושב שזה חלק ממה שאנחנו צריכים להתמודד. אבל מעבר לטכנולוגיה, אני חושב שיש גם עניינים שהם, זה לא רק טכנולוגיה. בסדר? אנחנו מדברים רק על טכנולוגיה, אבל בואו נדבר רגע על המבנה האנושי של המערכת. בסדר? אולי בגלל הטכנולוגיה, אולי בגלל העומק, כלומר, פעם היינו יותר רוחב, היום אנחנו יותר עומק, בגלל העומק הידע והנולד שרופא, שנותן שירות צריך, בעצם הרפואה הפכה למאוד פרגמנטד. היא מאוד 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 מאוד...
סגמנטים, יש לכל דבר יש מלא סגמנטים.
כן, יש לך קרנית לחוד ורשתית לחוד, ובחירוג כללי יש לך...
חירוג מפרק היד וחירוג כף היד.
מערכת עיכול עליונה ומערכת עיכול תחתונה, ויש לך... בקיצור, אנחנו צריכים היום לדעת בדיוק, 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 מה הבעיה שלנו כדי ללכת בדיוק, בדיוק, בדיוק לרופא המומחה לעניין. וזה כבר אתגר. אנחנו לא לגמרי יודעים את זה. הדבר השני זה שכשיש אירועים שהם קצת יותר מורכבים והם לא סימפל, אז אנחנו גם מוצאים את עצמנו שאנחנו צריכים לפגוש הרבה מאוד נותני שירות בשביל לקבל תמונה כללית אחת, שזה אותו case manager, patient management, disease management. אז אחד הדברים שאנחנו במדיקל סנטר עובדים עליו הרבה מאוד זמן, כבר והרבה מאוד שנים, זה בדיוק הנושא הזה. הדבר הזה, מה שזה גרם, זה גרם לכך להתארכות השירות, אוקיי? זאת אומרת, אם אני עכשיו צריכים לראות 3 נותני שירותים, או 4 נותני שירותים, פלוס 2-3 בדיקות, זה יכול לקחת שבועות במערכת הבריאות הישראלית, וגם במערכות בריאות בעולם, אגב, לא רק אצלנו. התורים מאוד ארוכים. יש עוד המון מה לדבר, למה התורים ארוכים, למה אין רופאים,
פודקאסט אחר, אפשר לעשות על זה מלא פודקאסטים.
אפשר לעשות על זה ממש שעות של דיונים, וגם בלי הסכמה, כלומר, אין קונסנזוס בעניין הזה. בסדר? אבל השורה התחתונה זה שבסופו של דבר יש תורים.
גם שנייה. לפני שאתה אומר את זה, אני רציתי להציג את זה דווקא כמגמה. למה? כי בסוף מערכת הבריאות והטכנולוגיה וכל מה שהצגנו, עושות, יש עבודה טובה, שאנשים מה לעשות, חיים יותר שנים.
אז
וככל שהם חיים מגמות, יותר שנים, יש נכון. יותר בעיות.
יש את המגמה הדמוגרפית שהיא אקסוגנית בכלל למערכת כן. הבריאות, אוקיי? אבל היא מאוד משפיעה על מערכת הבריאות, כמו שהיא השפיעה על מערכות הפנסיה, כמו שהיא משפיעה על עוד הרבה מאוד דברים אחרים. אנחנו בדיוק בימים אלו, אנחנו בסוף 2024, הביטוח הסיעודי במדינת ישראל קרס, אוקיי? מנסים להציל אותו. הראשון שקרס זה של מבוטחי קופת חולים כללית, כי הם הכי מבוגרים וגם הכי הרבה. הוא ממש קרס, הוא פשוט לא יכול להתמודד עם אותם תופעות זקנה ותופעות רוחב כאלה. ואנחנו צפויים לעוד ועוד גלים כאלה של תופעות הזקנה, תופעות הדמוגרפיה של מדינת ישראל, שהיא אגב די ייחודית למדינת ישראל.
נכון.
אנחנו צומחים בקצב, הדמוגרפיה גדלה פה בקצב די גדול. השורה התחתונה של הדברים האלה, כשאני מסתכל על זה מהמבט שלי, אני לא יכול לטפל בענייני הילודה, אני גם לא יודע אם אני רוצה לטפל בענייני הילודה, אז אני בכלל לא מחווה דעה על העניין הזה, בסדר? אני כן יודע שאני חושב שאני חלק ממערכת שכולנו רוצים להאריך את תוחלת חיים, אבל לא רק להאריך אותה, גם לשפר אותה, במיוחד בקצה הסופי של החיים. אבל השורה התחתונה של מה שאנחנו רואים זה בעצם וקטור שהולך וגדל של אוכלוסייה. ומהצד השני, אנחנו רואים את מה קורה במערכת הבריאות, שבה בעצם צריך יותר נותני שירות, צריך בשביל מחלה בודדת אחת, ויו הרבה יותר רחב של הרבה יותר אנשים. והדבר האחרון, אנחנו רואים שהממשלה, וזה לא ייחודי לממשלת ישראל, אוקיי? לא מצליחה להתמודד עם אני לא רוצה לקרוא זה צונמי, אבל עם הוקטור הזה, בסדר? למרות שמערכת הבריאות הישראלית היא טובה, ולמרות שמערכת הבריאות הישראלית הוכיחה את עצמה גם בקורונה וגם במלחמה עכשיו, ובעוד הרבה אירועים אחרים, והיא באמת טובה, אבל היא כל הזמן בקצת נחלשת, ועוד קצת נחלשת, ועוד קצת נחלשת, והיום אנחנו רואים תופעות שלא ראינו פעם, או אנחנו רואים אותן יותר, כל מיני תופעות של, בוא ניקח רגע, ביקור במיון, בסדר? ביקור במיון ב-75% מהפעמים מסתיים בלא כלום. כלומר, אתה הולך הביתה. אתה מקבל אולי טיפול ראשוני, בסדר? או הבחנה שאין לך כלום, שזה הכי טוב, אוקיי? ורק ב-25% מהמקרים, המיון חושב שאין דרך אחרת אלא להשפז אותך ולהמשיך לטפל בך. סדרי גודל, יש בתי חולים זה 28, יש בתי חולים שזה טיפה פחות. זה האזורים. כל אותם אלה שהולכים הביתה, וקיבלו רק טיפול ראשוני, צריכים המשך טיפול. הם נכון. בעצם עוד לא טופלו. וכל האנשים האלה, שזה המון, זה אלפים ביום, אוקיי? חוזרים חזרה לקהילה, ומחפשים עכשיו, אוקיי, איך מתקדמים מכאן הלאה. אז לקבוצה הזאת של אנשים שצריכים עכשיו פתרון, אבל הם בעצם עומדים מול מערכת ענקית, אנחנו היום הולכים ושמים יותר ויותר דגש על שירותים שהם אלקטיביים, אבל הם דומים במהותם לראייה של מיון. כלומר, אם לרופא משפחה או למיון אין את הזמן או אין את המשאבים, ולרופא משפחה הוא בעצם בודד שם בקהילה, ואין לו CT, MRI, גסטרו וכל הדברים האלה מסביבו, אז אנחנו נותנים לזה תחליף, ויש היום מערכת שנקראת אבחון מהיר, שאנחנו מרחיבים אותה עכשיו, קוראים לזה Medical Now, ובעצם המערכת הזאת יודעת לקלוט בן אדם ולאבד אותו, ולהגיע לדיאגנוסטיקה, מלאה ורחבה, מהר ככל הניתן, תוך 72 שעות, אנחנו משתדלים, כשלרופא יש את כל האמצעים הדיאגנוסטיים מסביבו. זו התחנה הראשונה. תחנה, כמו בכל מקום ברפואה, גם אנחנו הולכים ומתפצלים. אז עכשיו אנחנו הולכים למרפאת שברים. אני, כשהייתי ילד, שברנו את היד, היינו הולכים לזה, נגמר עניין, מטפלים בי, נגמר סיפור. היום אין. אתה הולך למיון, אתה מקבל טיפול ראשוני, אני לא מדבר על מולטי טראומה של איזה תאונת דרכים. דבר על שבר, שברתי את היד, שברתי את הקרסול, או דברים מהסוג הזה. אתה הולך למיון, כי זה האינסטינקט שלך, או למיון או למוקד, ואתה לא מקבל בסוף את הטיפול, אתה מקבל קיבוע, ואומר לך עכשיו, תמשיך בקהילה. המהירות שבה יטופל שבר, תקבע בסופו של דבר את התוצאה. כי שבר, אתה צריך לטפל מהר. והיום רוב הטיפולים בשבר זה ניתוח, קיבוע. אז אנחנו עושים אותו דבר כזה מרפאת שברים, ואותו דבר אנחנו הולכים לעשות לשד, ואותו דבר אנחנו הולכים לעשות לפרוסטטה, ואותו דבר לאבנים בכליות, שאתה בעצם הרבה מאוד פעמים מסתובב עם קטטר, כי לא היה את הזמן או את המשאב
לטפל לך
ללכת בעבר. עד הסוף עם הטיפול, כן. אלא נתוך רק את הטיפול הראשוני, הטיפול הראשוני היה קטטר כי היית עם חסימת שתן, או היית עם איזושהי בעיה של אבנים בכליות, וקטטר לאורך זמן, זה לא טוב, זה מביא זיהומים. אז הרבה מהדברים שאנחנו מתעסקים איתם, זה לא ה-saving life במובן המיידי של העניין, של אמבולנסים, מיון וכל מיני דברים כאלה, אבל זה במובן של improving quality of life, והמרחק בין quality לבין saving, הוא לא תמיד ברור מתי אתה עובר מ-quality ל- לסייבינג. המהירות, יש לה משמעות ברפואה. לפעמים, נכון, יש חלון זמן יותר ארוך, ולפעמים יש חלון זמן יותר קצר, אבל זה לא שחלון זמן יותר ארוך, זה אומר שזה מיותר. גם בחלון זמן יותר ארוך, אם תקצר אותו, יהיה יותר טוב. עכשיו שזה התפקיד היום של המערכת מהסוג של הרצליה מדיקל סנטר, לנסות להתמודד עם הדברים האלה. הנושא הנוסף שאמרנו שאתה עובר מרופא לרופא, גם הוא מאוד 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 חשוב. אנחנו היום כאזרחים, כשאנחנו מקבלים שירות רפואי, אנחנו רוצים להתחיל עם הרופא, שאנחנו נותנים בו אמון ובחרנו אותו, וללכת איתו לאורך כל הדרך. במערכות הציבוריות זה קשה לעשות, כי מדינת ישראל לא מספקת רופא אישי, בצדק, היא לא צריכה לפרנס רופא ברמה הפרטית, ולממן את זה, אז מדינת ישראל נותנת לך מערכת, היא נותנת לך מחלקה אורתופדית, מחלקה אורולוגית, אז אתה יכול להתחיל אצל רופא אחד, ולעבור לרופא השני, ולעבור לרופא השלישי, ואתה לא, זה לא תמיד נעים להתחיל לספר כל פעם את הסיפור מההתחלה, וזה, אתה רוצה להמשיך עם אותו אחד. הרציפות הטיפולית הזאת, מצד אחד, והיכולת של הרפואה היום לעשות את הניתוחים מאוד מאוד קטנים, ומאוד מאוד מהירים, ומאוד מאוד דלקטיביים, מצד שני, היא בעצם המוטיב שמניע היום את המערכת שלנו. כלומר, בוא נהיה בית חולים קהילתי, משמע בית חולים של רופאי הקהילה, רופא הקהילה ראה את החולה שלו, בא לבית החולים, מטפל בו ומשחרר אותו מהר. בסוף אם אתה שואל אותי איך ייראו בתי החולים בעתיד, הם יתחלקו, המערך האשפוז יתחלק בסוף לשניים. יהיה אשפוז יום, כי רוב הדברים אנחנו נעשה ונשלח אותך הביתה, בטווח של עד 24 שעות, ויהיה טיפול נמרץ. האמצע שאנחנו מכירים אותו, שזה האשפוז הזה הרגיל, הולך ומצטמצם לשתי הקצוות. אנחנו הולכים לקיצוניות. או טיפולים מהירים, מאוד מהירים, הביתה, כמה שיותר מהר, או טיפולים מהצד השני, מאוד מאוד מורכבים, מאוד מאוד סופיסטיקט, שדורשים הרבה מאוד מערך מסביב. אז זה החזון שמוביל אותנו.
עכשיו, תראה למה זה... כי בסוף אני רוצה רגע לגעת בעוד שתי נקודות. אחד, זה אתה מכשיר היום, למעשה, אנשים שהם לצורך העניין, המנהלים הרפואיים, ה-case managers, אני רוצה שגם תרחיב רגע קצת בנקודה הזאת, כי זה באמת מרתק. בסוף, מה אתה אומר? אתה אומר, יש לנו מקצוע בעיניי מטורף, שאנחנו לא מספיק לפעמים מבינים אותו בחיים שלנו, אנשים שהם לא עובדים בברכת הבריאות, שנקרא רופא משפחה. אתה מגיע לרופא המשפחה, כך גדלנו בקופת החולים, ורופא המשפחה למעשה, הוא מרכז את הטיפול הרפואי בך. עם זאת, יש שינוי במובן הזה, וכולנו מרגישים אותו. יש יותר אנשים, יש יותר תורים, אמרנו, יש פודקאסט אחר לגמרי, אפשר לדבר על זה שעות. בשורה התחתונה, אתה כן צריך את הבן אדם הזה, שהוא מטפל לך בקייס שלך, שהוא מלווה אותך לאורך הדרך הרפואית, כי היא נקלטה לבעיה רפואית כזאת או אחרת, והוא אינו רופא משפחה. אני רוצה רגע להבין, קודם כל, איך הגעתם לדבר הזה שאתם מכשירים אנשים כאלה? כי זה גם חלק גדול מהחזון שלכם. כלומר, נכון שבתי חולים שאנחנו מכירים, מכשירים לצורך עניין אחיות, אחים, ויש בתי ספר והכשרות בתוך הבתי חולים כל הזמן, זה נכון. אבל אתה פה לא מכשיר משהו כל כך טריוויאלי, אתה מייצר מקצוע חדש.
אני חושב שזה נובע מהניסיון שלנו של מה אנחנו חווים כשאנחנו פוגשים את המטופלים, בסדר? אני אספר לך סיפור אישי. אני כבר הרבה מאוד שנים במערכת הבריאות, ואני לא אסגיר רגע כרגע בפודקאסט את גילי, אבל אתם תכף תבינו מהסיפור, בסדר? ולאורך השנים גיליתי שאני, לפי הפרוטקציות שמבקשים ממני, אני יודע מה הגיל שלי. אז כשהתחלתי את הקריירה, ביקשו ממני בעיקר פרוטקציות בתחום היולדות, ואחר כך זה עבר לילדים, ואז היו כל מיני דברים קלים כאלה, אני יודע, פה אורתופדיה, שם, דברים כאלה. היום מבקשים ממני על סרטן. ואז בסרטן פתאום שמתי לב להבדל, אוקיי? פתאום כשזה הגיע לסרטן, בניגוד למה שכולם חושבים, שהבן אדם כשהוא מגלה, או כשהוא חשוד לה, או כשהוא... הוא בשלב הזה של ממש של הקיק-אוף, לא טוב להגיד את המילה קיק-אוף, אבל כשהוא בהתחלה של הטיפול, הוא רק מתחיל, הוא מאוד 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 מבולבל, הוא מאוד 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 לחוץ, ובניגוד למה שאנחנו חושבים שהבחירה של הרופא זה הדבר הכי חשוב לו, לא. יותר חשוב לו מי יתכלל לו את האירוע. יותר חשוב לו מי ינהל לו את הכל. בתוך זה גם בחירת הרופא. אבל מכיוון שכבר אמרנו, זה כבר לא רופא אחד. אני כבר צריך טים שלם. והיום בשביל להיות קייס מנג'ר, תראו, אנחנו כולנו מכירים את התופעה של הרב פירר, שהוא עילוי באמת בידע הרפואי שהאיש הזה צבר, למרות שהוא לא רופא. ועולים אליו לרגל, כולל רופאים אגב, ומתייעצים איתו, אוקיי? הוא נותן רק מענה לצלע אחת במה שקשור, לטעמי לפחות, בקייס מנג'מנט, בניהול מקרה. וזה הצלע של ידע. ידע זה מרכיב משמעותי מאוד באיך לנהל מטופל. הצלע השנייה זה היכולת לממש את ההמלצה המקצועית הזאת שאותו ידע נתן. כלומר, להזמין תור. אתה צריך MRI, אתה צריך גסטרו, אתה צריך, לא יודע, whatever. אם אין לך את היכולת לעשות את זה, אז רק קיבלתי עצה טובה, אבל לא קיבלתי את היכולת לבצע אותה. והשלישי, הצלע השלישית, זה היכולת לממן את ההמלצה. אוקיי, קבעתי לך, אמרתי לך מה אתה צריך, וקבעתי לך מה אתה צריך, ועכשיו אין לך כיסוי רפואי כזה או אחר. ופה צריך ביטוחים, הסכמים, כל מיני דברים כאלה. קייס מנג'ר טוב, צריך שיהיה לו את היכולת בכל שלושת הזרועות האלה. גם לממש, גם לייעץ, וגם, זה אולי מהצד של המטופל, אבל שיהיה לו את היכולת לעבוד מול מבטחים. ככה צריך להיות קייס מנג'ר, ואנחנו חושבים שצריך להיות כזה בכל מיני תחומים. כשנכנסנו לסיפור, הבנו שכמו ברופאים, גם בקייס מנג'מנט יש תתי התמחויות. להיות קייס מנג'מנט בתחום הפריון, למשל, בסדר? זה עולם תוכן שמדבר על מה עושים אם הבעיה היא בעיית פריון גבר, מה עושים אם הבעיית פריון אישה, מה עושים אם בעיית הפריון לא נפטרת וצריך תרומת ביצית או תרומת זרע, או אפילו פונדקאות, ואיך עושים את כל האזורים האלה, ומי מטפל בכל הדברים האלה, וזה הלכתי לפריון, זה דווקא צעירים. ויש בקצה השני, נגיד, סיעודי. מה עושים עם כל הסיעודי? ואונקולוגיה. זאת אומרת, פתאום יש תחומי ידע בכל נושא ונושא. אני אישית מאמין שזה מקצוע שיהיה בעתיד בכל מיני מחלקות, כמישהו שעוזר לאנשים בסופו של דבר להתמודד עם השירות. יש, כמו שיש לנו קושי בלנהל את השירות, למצוא את השרת הרפואי שלנו. אגב, גם מימון זה אירוע מטורף.
נכון.
זה אירוע מטורף. מה מגיע לי מקופת חולים? מה מגיע לי מביטוח משלים? מה מגיע לי מביטוח פרטי? מה מגיע לי מביטוח לאומי? מה מגיע לי מאובדן כושר עבודה? מה מגיע לי כאילו, יש פה עולם תוכן שלם עם כל מיני אותיות קטנות של ביטוח, שזה יש גם חברות, לבנת פורן וכל מיני כאלה, זכותי. זה לא סתם נולד הדברים האלה, זה נולד מזה שגם להביא את המימון שמגיע לי, זה לא כזה פשוט. אז גם בזה עוזרים, עובדות סוציאליות עוזרות בדברים האלה, יש. אז זה תהיה התפתחות, ואני מאמין שזה, אנחנו כבר עשינו משהו כמו 6 קורסים, מלאים, סמסטר מלא, של 13 מפגשים ארוכים, עם אנשי רפואה, אנשי ביטוח, אנשי זה, לאנשים שנרשמו ושילמו כסף בשביל ללמוד את המקצוע הזה. וזה לאו דווקא רופאים, אגב, זה לאו דווקא אנשי רפואה, לפעמים זה מנהלי משאבי אנוש, מנהלי רווחה, כל מיני כאלה, מכל מיני כיוונים, מאוד מעניין לאן זה ילך.
לקראת סיום, אני שואל אותך שאלת הדיות. אני בן 37, חודש.
מזל טוב.
תודה. ואני באמת, דני, אני חלומה של כל חברת ביטוח. באמת. אני לא יודע איזה ביטוח, אני קודם כל חולה על ביטוחים. אני אוהב ביטוחים, ואני היפוכונדר. ושאתם התחלתם לשווק את האבחון מהיר, אז אני גם עשיתי לאבחון מהיר. ואני בריא. טאצ' ווד, אני בריא, ואני עושה ספורט.
שאתה יכולה, כבר לא תוכל לעשות ביטוח.
אל תדאג, בדיוק, שלא, א', שאני יכולה, אני לא יודע את זה, ואל תדאג, אני גם אמצא אותך, גם לי יהיה פרוטקציות, אני אדבר איתך, אל תדאג. לא, אבל אני אומר, ברצינות. ואני יודע שבאמת אני אגיע, יכול להיות שאני פותח פה פה, חבל על הזמן, אבל שאני אגיע לגיל מבוגר, כי בסבירות די גבוהה, כי יש לי גנטיקה טובה, וכי אני בסך הכל בן אדם בריא, וכי אני גם לא כל כך מאמין, כפי שאתה רואה, באמונות פלות כאלה ואחרות. והרפואה משתפרת. תסביר לי בבקשה את עולם הביטוח, עכשיו, יש שינוי בביטוחי הבריאות הפרטיים, מה מגיע לי? מה השתנה? לאן כל הדבר הזה הולך? אני חלומה של כל חברת ביטוח, אני עוד אשלם הרבה ביטוחים, אני משלם בטוח כפול גם, לא בטוח, אני יודע. כי לאימא שלי יש בזה...
תראה, קודם כל, אני לא חושב שיש יצאה אחת שאפשר לתת...
איזה שאלה ארוכה שאלתי,
כן, אבל... כן, זה בדיוק זה. אני לא חושב שאפשר לתת תשובה שהיא מתאימה לכולם. אין פה תשובה שמתאימה לכולם. כי לכל אחד יש יכולות כלכליות אחרות.
לא, אבל עכשיו היה שינוי.
לא, לא, רגע, לה... אני אומר, גם כן. בהקשר של השינוי, אני אומר, לא לכולם מתאים אותו דבר. לכל אחד יש חליפה שמתאימה לו, וכל אחד זה מתאים לו משהו אחר. אבל בגדול, נגיד את זה כך. מדינה שואפת לתת רפואה הכי טובה שאפשר, אבל לכולם. זו השאיפה של המדינה. יש בארצות הברית רפואה הכי טובה בעולם, ומערכת בריאות מהגרועות בעולם. איך שני הדברים האלה קורים ביחד? מי שיש לו כסף ויש לו ביטוח, יש לו את הרפואה הכי טובה בעולם. ומי שאין לו, נזרק ל... לא אגיד לכלבים או לרחוב, אבל לא רחוק מזה.
את הקיבוע מהמיון הוא עושה בבית.
הוא צריך להיות במצב של מיון כדי לקבל שירות רפואי. בסדר? זאת אומרת, דברים בסיסיים, או אנשים דוחים פנייה לרופאים בגלל המשמעות הכלכלית שתבוא בעקבותיה. ולכן, הבלנס הזה בין לבטח את עצמך לבין מה שהמדינה נותנת, הוא משהו טריקי מאוד. וארצות הברית זה נקודת קיצון אחת. יש מדינות שקובעות בשביל האזרחים שלהם מהי רמת הרפואה, ולפעמים היא כלום ושום דבר, אגב. אוקיי? כלומר, צפון קוריאה, קובה דווקא יש רפואה לא רעה, אבל הכוונה, יש שוויון מוחלט, אבל לא נותנים. זאת אומרת, המדינה קבעה שלא יהיה טכנולוגיה מסוימת, אז אין לאף אחד. אין זכויות פרט של, אני אומר, טוב, אבל אני אשלם מכספי, אין את זה. הבלנס הזה בין שתי הנקודות האלה, הוא זה שמייצר בסופו של דבר את הרובדים השונים של הביטוח. בסדר? כולנו זכאים לשירותי בריאות, מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. שומה המתקדמים והטובים
באמת.
שיש בישראל ובעולם בכלל. כלומר, הוא באמת חוק טוב, ואנחנו סך כל מדינה שיש לה מערכת בריאות, עם סל בריאות מהרחבים ביותר בעולם. עד כאן, זה הזכאות שלך. אבל האם אתה יכול לממש אותה את הזכאות? כלומר, אתה זכאי לקבל רופא, אבל האם אתה יכול לקבל אותו? אוקיי, זה לא מספיק שיהיה לי זכאות, אלא המדינה גם צריכה לדאוג להספקה. כלומר, לוודא שיהיה כמות רופאים מספקת, לוודא שיהיה כמות MRI מספקת, לוודא שיהיה כמות מיונים וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, בסופו של דבר, מה שיקבע את המהירות ואת היכולת שלך לקבל שירות יותר טוב, זה כמה בחירה תהיה לך. ככל שיהיה לך יותר בחירה ממומנת על ידי גוף ביטוחי כזה או אחר, ככה תוכל לצרוך שירות יותר בקלות. אם אומרים לך, כי מכוח החוק ביטוח בריאות, אתה מקבל את השירותים דרך הקופה, והקופה עובדת עם ספק מסוים, או שניים, אז אתה יכול לקנות, אתה יכול לצרוך את השירות רק שם. כאשר אולי בספק השלישי או הרביעי, הוא גם יותר טוב בעיניך, והוא גם יותר מהיר בעובדתית. לא תוכל לקבל אותו, כי הקופה קשורה דווקא עם אחד או עם השני. ברגע שתקנה עוד ועוד ביטוחים, אוקיי? כמו שאתה אוהב,
כן.
אז תוכל לבחור את מי שאתה רוצה, כי הביטוחים ירחיבו לך את אפשרויות הבחירה. אז הביטוח הבא אחרי זה, זה ביטוח משלים. סך כל ביטוח יחסית זול, הוא גם הצליח לחדור במדינת ישראל מאוד מאוד רחב, הגיע כמעט ל-80% מהאוכלוסייה, וכמעט כולנו משתמשים בו על בסיס קבוע, והוא ממש כמו סל בריאות ב', אוקיי? אבל אז מגיעים הביטוחים הפרטיים, הם יותר יקרים, הם כבר לא לכולם, כמו ביטוח משלים. אם אתה מבוגר מדי, אם אתה חולה, אם אתה זה, אתה כבר, יהיו לך מגבלות, אם בכלל תוכל לרכוש. ולכן, קודם כל מומלץ לקנות כשאתה עוד צעיר ובריא, בסדר? כי אחר כך יהיה כבר יותר קשה.
אני אמנם די צעיר, אבל אנשים שוכחים שגם פעם, בלפני חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אז גם הקופות חולים
היו
יכולות להחליט אם הן מקבלות אותך או לא.
נכון. אז אני לא מאמין שאני אלך אחורה בעניין הזה, אבל הביטוח הפרטי, אז אתה צריך להצטרף כשאתה עוד צעיר. ועוד דבר, וזה חלק מהרפורמה האחרונה שעשו, היו דברים טובים ברפורמה, אבל יש גם דברים פחות טובים, אולי נדבר על זה, אבל החלק הטוב זה שקודם כל מכריחים אותך לקנות קודם כל את ביטוחי הקטסטרופות, שזה תרופות, ניתוחים בחול והשתלות. אלה שלושת הקטסטרופות, וזה דווקא פרקים זולים יחסית בביטוח, בגלל שההיראות שלהם היא קטנה, אבל once היא קורית זה קטסטרופה כלכלית, ולכן זה הביטוחים הראשונים שצריך לקנות. אחר כך מגיע פרקים כמו פרק הניתוחים, פרק אמבולטורי וכן הלאה. כולם מדברים על הפרק הניתוחים, אוקיי? ופרק הניתוחים הוא גם הפרק שטופל במסגרת הרפורמה, הוא היה בכפל ביטוח עם הביטוח המשלים, כלומר שילמנו פעמיים פרמיה בשביל לקבל את אותו דבר, גם למשלים וגם לביטוח הפרטי. היום אתה תקבל רק מהביטוח המשלים, ורק במקרה שביטוח משלים לא מכסה, אתה תקבל את זה מהביטוח הפרטי.
אבל יש זה ביטוח... השינוי האחרון.
זה השינוי האחרון, כן. אבל יש עוד משהו אחד שאני חושב שאם מישהו צריך לחשוב עליו, זה ביטוח אמבולטורי וכל השירותים האמבולטוריים. זה דווקא לא קיים בביטוח המשלים. ואין בעצם לא ניתוח ולא שום דבר, בלי שעברת תהליך דיאגנוסטי. ותהליך הדיאגנוסטי הוא בדרך כלל אמבולטורי, אז מי שיכול ומי יש לו את האפשרות, אז אני הייתי מצטייד גם בביטוח אמבולטורי. זה כמובן הכל בסופו של דבר עניינים של אפשרויות ושל
יכולות. לא, קודם כל, אנחנו צריכים להגיד, זה חלילה שלא, זה לא המלצה, ואני גם לא ביקשתי מדני המלצה. אני כן ביקשתי רגע להבין,
כי היה עכשיו שינוי. נכון, זה הרבדים השונים. השינוי, אני אגיד רגע דרך הביקורת מה השינוי שלי, בסדר? היה כפל ביטוח במדינת ישראל, וזה נכון, שילמנו פעמיים על אותו דבר, ומדינה תפקידה לוודא שבעצם המוסדות הגדולים לא עובדים עלינו, לא לוקחים לנו סתם כסף. עד כאן החלק הבסדר ברפורמה. אלא מה? שבמקום שאת החלק העודף הזה ששילמנו בכפל, יגידו, אוקיי, שילמו בכפל, בוא ניקח את הכסף לתת עוד שירותים רפואיים, ונפריד בין השירותים שאלה נותנים ואלה נותנים, או באזורים של הכפל. במקום זה, המדינה החליטה שהיא מחזירה את הכסף לאזרחים במובן של מורידה פרמיה. לכאורה, הטבה, קצת פופוליזם, אני חושב כי היכולת לגבות כסף מאזרחים עבור תוכניות ביטוח מהסוג הזה לוקח שנים אם לא עשרות שנים. היכולת לבטל היא בהינף יד. ואחר כך כשהכסף חסר, לעלות 0.5% מס בריאות או 0.5% מע"מ, זה סרט מהסרטים שקשה מאוד לעשות אותו ובטח קשה לבצע אותו. ומה שקורה כרגע, אנחנו החזרנו כסף לאזרחים, כסף שהאזרחים לא ביקשו אותו. אם היו שואלים את האזרחים, מה אתה מעדיף, לקבל 10 שקלים בחודש חזרה הביתה, או יותר שירותי בריאות, אני חושב שרובם היום אומרים יותר שירותי בריאות.
גם צריך, אנחנו לא רוצים לגעת בזה, אבל חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואחר זה מס המעסיקים,
נכון.
זה היה תמיד, אי אפשר אף פעם כל הצעדים האלה בסוף,
בסוף
אומר,
אנחנו
לא
מערכת,
חוזרים.
מערכת
לא
הבריאות
חוזרים
זה כמו מפעל שהוא בבעלות האזרחים.
ברור.
האזרחים מחזיקים במפעל הזה, וכשמישהו בעל מניות במפעל, הוא מדי פעם מושך דיבידנד, אבל הוא עושה את זה רק במפעל מרוויח. מערכת הבריאות היא לא מפעל מרוויח, היא מפעל מפסיד שחסר משאבים, והדבר האחרון שהוא יכול זה לחלק את המשאבים המעטים שיש לו, חזרה לבעלי המניות, כי אז לא יהיה לו איך להמשיך. אני חושב שזה טעות, חבל שעשו אותה, מקווה שיתקנו אותה בהמשך. בכל מקרה, אני חושב שהפוביה ממערכת פרטית היא לא נכונה. אנחנו היום, נגיד, בבית חולים, נותנים הרבה מאוד שירותים ציבוריים.
המון, נכון.
שירותים ציבוריים, אנחנו המערכת שעוזרת לבתי חולים ציבוריים לעשות, בשיתוף פעולה עם בתי חולים ציבוריים. קיצור תורים לבתי חולים ציבוריים. אנחנו עושים פעולות אצלנו, בגלל שהבית חולים שלנו יש לו רישיון לבצע גם ניתוחי לב וגם צנתורים, ויש טיפול נמרץ. אז אנחנו משלימים שירותים בבתי חולים שאין להם את האפשרות לעשות ניתוחי לב או דברים מהסוג הזה, ובעצם אותם בתי חולים באים אלינו לבצע את הניתוחים היותר מורכבים דווקא אצלנו. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחוזות של קופות חולים, כדי שהם יוכלו, כשמחוז צריך לגייס רופא אף אוזן גרון לטירה. זה לא פשוט. הרופא שואל אותו, מה אתה מציע לי? והוא אומר לו, ביקורי רופא. ואז הוא אומר, זה לא מספיק לי, אני בסופו של דבר, אני חירוג אף אוזן גרון. היכולת של קופה לגייס רופא אף אוזן גרון לטירה, אום אל פחם, דימונה או נתניה, תלויה בכך שלרופא ייתנו מקום עבודה שמאפשר לו הכל, לא רק לראות את החולה, ואז להגיד לו, תשמע, אתה צריך איזשהו ניתוח כפתורים, או ניתוח טונזיל, וואלה. שקדים, אני אשלח אותך לבית חולים ציבורי. זה גם פוגע בכבודו, כי הוא יודע לעשות את זה, והוא לא רוצה לשלוח לאף אחד אחר, וזה גם פוגע בפרנסתו, וזה גם פוגע בחולה שכבר, הוא והחולה מכירים אחד את השני, ועכשיו הוא צריך ללכת ולעבור את כל התהליך מההתחלה.
אפרופו רציפות הטיפול וה...
אז אנחנו יחד עם המחוזות, הולכים ובונים יותר ויותר שירותים כאלה, כאלה שמתבססים על רופא הקהילה, אנחנו קוראים לזה בית חולים קהילתי, אנחנו חושבים שאנחנו בית חולים קהילתי, והחזון העתידי שלנו להיות לא רק בהרצליה, אלא בעוד מקומות במדינה, ככל שמשרד הבריאות יאפשר לנו, אנחנו נלך לדרום, לצפון, לכל מקום שיאפשרו לנו לעבוד בו, ולבנות יחד עם הקהילה המקומית, שירותי רפואה ברציפות טיפולית, מהקהילה אל הבית חולים, שהיום אנחנו מבינים שזה אירוע קטן וקצר, וזה סתם נקודה בזמן וחזרה לקהילה. לא צריך בתי חולים גדולים ומפלצתיים בשביל לעשות היום פעולות, שבסוף הזה אתה הולך כמעט באותו יום הביתה.
הייתי יכול לדבר איתך עוד שעות. תאמין לי.
אני גם יכול לדבר עוד שעות, אתה יודע.
הייתי יכול לדבר איתך עוד שעות, כי זה, אין מה לעשות, זה גם נושאים שנוגעים לנו בחיים, זה גם נושאים מעניינים, זה גם נושאים, מי שמקשיב לפרק הזה עכשיו, שהוא פרק מיוחד, כי אנחנו לא מדברים, לא דיברנו פה על בעיה ספציפית כזאת או אחרת, כמו שיש בפרקים אחרים, אלא זה גם קצת כלכלה וקצת דמוגרפיה וקצת עסקים אפילו. כלומר, זה בסוף אתה פה, זה עולם שלם שהרבה תחומים. הייתי יכול לדבר איתך עוד שעות. תודה רבה, דני אנגל.
תודה רבה.